לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
ארבע ועוד שש דקות כמעט, כן, כאן צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות בכאן רשת ב', שלום לכם, רונן פולק, עורך התוכנית, בהפקה קובי זרח, על הביצוע הטכני איליה צ'רניאשוב, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il, יש גם וואטסאפ 050-693-7701, בעיקר סיפורים צרכניים מעניינים אותנו לוואטסאפ הזה, לוואטסאפ של צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות צבע הכסף רגע לפני חג הפסח. חברת דיפלומט מודיעה היום לכימונאים על העלאת מחירים בתחומי המזון והטואלטיקה. נזכיר שרק לאחרונה התחייבה דיפלומט בפני שר הכלכלה לא להעלות מחירים, והיא נכנסה בעקבות ההודעה הזאת לרשימה הירוקה של משרד הכלכלה. מיד נרחיב בעניין הזה. המתיחות בקשרי טורקיה ישראל, אנקרה מגבילה מהיום ייצוא סחורות ומוצרים לישראל, צעד שישאר בתוקף עד אשר תושג הפסקת אש במלחמה ברצועה. בין השאר יאסר לייצא לישראל מוצרי מתכת, ציוד בניין ומכונות. בתגובה לצעד הטורקי הזה, הורה שר החוץ קץ להכין רשימה של מוצרים טורקיים שיאסר לייבא אותם. תגובה על הגבלות היבוא שהטילה טורקיה. השאלה היא, מי נפגע יותר במלחמת הסחר הזאת בינינו לבינם? נדבר על זה עוד מעט. וגם שיטת פולק לחיסכון. נכיר לכם היום אפליקציה מגניבה וחינמית. אתם מקלידים את שם המוצר ומיד רואים איפה הכי זול לקנות אותו. האם הנתונים מדויקים? האם יש בכלל טעם לבדוק את זה? כי מה, תתחילו לרוץ בין הסופרים השונים כמו פולק? כדי להוזיל בכמה שקלים את הקנייה? אולי, אולי. העדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה כרגיל. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בהתייקרויות. היבואנית הגדולה דיפלומט מייקרת חלק ממוצריה עד 25%. זה יקרה מיד אחרי חג הפסח. בחברה אומרים שהם תכננו להעלות מחירים כבר לפני יותר מחצי שנה, האמת שאנחנו זוכרים. אבל בגלל המלחמה, החברה נמנעה מזה. דנה ירקצי, כתבתנו עיני כלכלה, שלום.
שלום יאיר, נכון, חברת דיפלומט שצריך לומר הזכירה בדוחות הכספיים שלה שהיא צפויה לעלות מחירים, והנה היא עושה את זה עכשיו, היא מודיעה על העלאת מחירים, אומרת על חלק ממוצרנו החל מחודש, תחילת חודש מאי הקרוב. היא אומרת שמוצרי הטואלטיקה יעלו באחוז משוקלל של 3.5% ומזון זה באחוז משוקלל של 4%, אבל אנחנו כבר יודעים שזה מעין ניסיון להקטין את העלאת המחירים האמיתית שהוגשה לרשתות השיווק, כך שאנחנו מגיעים לסיטואציה שפרינגלס, קלוגס, ג'ייקובס, קטשופ של דיפלומט, אוראו, קפה ג'ייקובס, דגני בוקר, קיקומן, נוזל ניקוי פרי, עוד ועוד מוצרים פופולריים שאנחנו אוהבים, כמו מוצרי היגיינה, אבקות כביסה, מילקה ועוד, התייקרו בשיעור של 15% ואפילו יותר, כלומר אם אנחנו פורטים מוצר מוצר, אז אתה יודע, אולי בשיעור משוכלל, באחוז משוכלל, אם המוצרים שלא עולים, אז הם מגיעים לאחוז הזה של 4% ו3%, וזה קורה אחרי שהחברה הזאת, חברת דיפלומט, התחייבה בפני שר הכלכלה שהיא לא תעלה מחירים במלחמה. בדיפלומט אומרים שהם התכוונו לעד אחרי החגים, אבל המלחמה עדיין נמשכת, כלומר זה שדיפלומט מוציאה את ההודעה הזאת עכשיו וטוענת שחושבת שהמלחמה הסתיימה, אז לא, וגם נהנתה, אתה יודע, מהרשימה הירוקה של שר הכלכלה, שלא עשה להם עד כה שיימינג, והם התפרו בכך שהם לא לוקחים חלק בעלאות המחירים. אנחנו רואים שזה פשוט קורה עכשיו, והנה דיפלומט פשוט...
מה זה אומר שהיא כבר לא תהיה ברשימה הירוקה?
נכון, תהיה ברשימת השיימינג, שוב, עדיין אין כאן איזשהם צעדים, גם שר הכלכלה לא באמת הכניס את הסנקציה של המדבקות השחורות לחקיקה שדוד ביטן העביר בוועדת הכלכלה לאיום להקפאת מחירים במהלך המלחמה, כלומר זה הרבה דיבורים, בשורה התחתונה זה לא קרה, אבל כן חשוב שתהיה מודעות לציבור על כך שהחברה הזו דווקא עכשיו במלחמה מעלה מחירים לשורה של מוצרים פופולריים שמגיעים ל-15%, וזה חשוב שהציבור ידע.
זה בטוח. תודה רבה, דנה ירקצי, כתבתי על מנהג לכלם.
תודה.
במגזר העסקים הזהירים שטורקיה עלולה להיות רק הסנונית הראשונה, ועוד ועוד מדינות וחברות יחרימו את ישראל, ולא יקנו ממנה וגם לא ימכרו לה סחורות. שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
שלום, מה נשמע?
מה אני אגיד לך? זה לא נשמע מי יודע מה. אני מניח. מה אתה אומר?
אני אגיד לך לגבי הפתיח. אנחנו עושים הכל, ואנחנו גם מקווים מאוד שלא יחרימו את מדינת ישראל. אבל הסיפור של טורקיה הוא באמת אבן בוחן רצינית. כי ישראל שגתה, שגיאה אסטרטגית. כן, שמינו כנראה עוד כמה שגיאות חמורות יותר, שראינו אותן בשביל אוקטובר, אבל שגתה אסטרטגית שבמשך השנים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, התמכרה לסחורה מטורקיה. למה התמכרנו? כי זה הזול. אבל הזול הזה דרך אגב הוא לא זול תחרותי, הוא זול ממפעלים ששם מייצרים בשכר נמוך, בלי תנאים סוציאליים לעובדים, בלי הגנה על איכות סביבה, עם סובסידיות ממשלתיות, והגדלנו לאט לאט את היבוא מטורקיה, על חשבון ייצור ישראלי. עכשיו, לצערי טורקיה היא מדינה שאנחנו רואים לא לראשונה, השליט שלה מערב כלכלה, יחד עם פוליטיקה. ובינם שמערב כלכלה פוליטיקה, מלכתחילה צריך להיות פרטנר, מה שנקרא, עם כוכבית. או אין ערך השיחה הקודמת עם מדבקה שחורה. אבל מדינת ישראל לא ראתה את זה, ולמרות כל העזרות שלנו לא ראו את זה, וגם מתחילת המלחמה, שהתרענו ואמרנו שזה עלול להיות, לא ראינו את זה, ויש לא מעט תחומים שבהם לאט לאט מפעלים ישראלים הקטינו ייצור, ונינו יותר ויותר תלויים בטורקיה, כי לא יכולנו לעמוד בה התחרות הזאת.
בשורה
התחרות
לא הוגנת, צודק,
אבל לא יכולנו לעמוד בה.
זה באמת מה שקרה, אבל מצד שני, אי אפשר היה כבר לשאת את רמות המחירים בארץ בהרבה מאוד מוצרים. ולא נפתח עכשיו את הדיון הזה, למה פה יקר וכולי. אנשים רצו מוצרים זולים יותר.
אז פתחו את היבוא. לא בטוח שהאמרה הזאת דרך ב-100% נכונה, כי בוא אני אתן לך דוגמה. כך קבלי חשמל, שיש לנו לשמחתי מפעל אחד, ישראלי, אמיץ, שעובד בסדרות תחת אש כל הזמן, שמייצר קבלים לחברת חשמל, וגם מה שיש לך בקירות בבית, ועוד דברים אחרים שחשובים מאוד למתקנים אסטרטגיים והכל. הוא נלחם היום ונאבק, הוא כמעט נסגר כבר פעמיים בגלל המלחמה בטורקית. בוא נגיד שקבל חשמל אצלו עולה $11 למטר, אני זורק סתם מספר, ובטורקיה אני יודע שהם בערך 10% פחות. אז בשביל הפער הזה אתה בעצם הולך לסוגר מפעל שעובד בסדרות, אז לא צריך לתלת, כולנו מכירים את התנאים, מבידים את הדברים, שהעובדים שלו מקבלים שכר הרבה יותר גבוה משכר מינימום, ובטח לא $250 לחודש כמו שעובד טורקי מקבל. אז אתה יודע, אם הכל זה כסף, אז בסדר. אז בוא, לא פלא שאנחנו נתפסים הרי זה חלשים עם גאווה לאומית ברצפה ועם יכולת אפסית, הרי זה לא העניין. אני לא מבקש לשלם
בעצם...
יותר בצורה דרמטית, אני מבקש דבר אחד.
אתה אומר, בוא ננצל את ההזדמנות. ופשוט לא נקנה מהטורקים בלי קשר,
לא,
גם
אומר,
כדי
אומר,
לחזק,
כל,
גם בשביל גאווה לאומית וגם כדי לחזק את
כל,
התעשייה המקומית.
כל המנורות של ארדואן דלקו עוד קודם. הנושא של עצמאות יצרנית, כן. בלי קשר לארדואן, הוא נושא שאנחנו המצאנו אותו. כלכלה חלשה, קטנה ולא רלוונטית כמו ארצות הברית, אני כמובן אומר את זה.
כן, כן, ברור.
סגין האור, עושה את זה עוד מימי טראמפ, וביידן ממשיך את זה עם מה שנקרא Industry Return to America Act. הם הבינו, להם יש את האויב שלהם, הרי הכלכלי שהוא סין במקרה הזה,
כן.
שגם מסין הכל יותר זול, שהם חייבים להחזיר ולהיות עצמאים ולא תלויים בסינים. איפה
טוב.
אנחנו?
אוקיי, שר החוץ ישראל קאץ, רגע, לא, רגע, רגע. שר החוץ ישראל קאץ אומר הבוקר שאנחנו נחזיר לטורקים באותו מטבע, לא נייצא אליהם מוצרים שהם צורכים מאיתנו. ולא רק זה, שגם נפעל אצל מדינות אחרות שלא יקנו מהטורקים. כלומר, לעשות גם איזה לובינג כזה. זה אמירות מהבטן, או שישראל באמת יכולה לפגוע בטורקים, או בעצם לפגוע בנו, כי אם אנחנו לא נייצא להם, זה אומר שפה, יצרנים, אנחנו סוגרים להם שווקים.
לא, אז תראה, זה אמירות גם וגם. קודם כל, ברמה העקרונית, תכף נדבר, ברמה האסטרטגית, שר החוץ קאסט צודק לגמרי. כי אתם שאלתם קודם, מה בעצם אנחנו אמורים לעשות כדי שבאמת מדינות אחרות לא יעקבו אחרי טורקיה? הרי יש עוד כמה מדינות, גם קרובות, גם רחוקות, שאנחנו לא בדיוק ברשימת החברים הטובים שלהם. האמירה היא מאוד נכונה, כי אם המעט גאווה לאומית שנשארה לנו, צריך לסמן גם לאחרות מה קורה. ואני אסביר. שר החוץ קאסט דיבר על לא לייצא מוצרים ישראלים. אני לא חושב שזה ראוי, כי אנחנו פוגעים בעצמנו. למרות שבינינו, אני בדקתי, הייצוא הישראלי ברבעון האחרון של 23 התרסק ביותר מ-50%. זאת אומרת, הטורקים גם בלי להכריז שום דבר לא קונים כמעט מישראל, ועכשיו גם עוצרים את הייצוא לישראל. מה שצריך לעשות, ואני הייתי מצפה לא רק מהשר כץ ולא רק מהשר סמוטריץ', נציג הציונות הלאומית, שיראה גם ציונות וגם לאומיות קצת, אני צפה מראש הממשלה, שהיה מכריז מסיבת עיתונאים היום בערב, ומודיע לארדואן, שארדואן היקר, אם אתה עושה אמברגו עלינו, ואתה מנסה לפגוע בנו בחרם כלכלי, ביום שאתה תחליט להסיר את האמברגו, כי הרי בסוף תהיה הפסקת אש בעזה, או כל סיבה אחרת, אנחנו לא מתרפסים אחריך שוב כמו סמרטוטים, ואומרים לך בוא ידידנו, תמכור לנו הכל ותרוויח ותיצור תעסוקה אצלך. מהיום שבו אתה מסיר את האמברגו, אנחנו ממשיכים אמברגו עוד 3 שנים ולא קונים ממך שום דבר. ואז אם היינו עושים את הדבר הזה,
מעבר להסיר את... אבל אנחנו כלכלה קטנה,
אז אנחנו צריכים להראות שיש לזה משמעות. אם אין לזה כלום, אז גם ככה זה לא רלוונטי.
אתה חושב שהוא יתרגש מזה באמת?
אני אומר לך שטורקיה בבחינה...
הוא ישמח שהישראלים לא יקנו מהם.
ברמה האסטרטגית, טורקיה דחפה, וארדואן דחף, כי הוא במשבר כלכלי קשה, למכור כמה שיותר לישראל. זה גם אולי אסטרטגי כלכלי וגם אסטרטגי אחר. אבל אני חושב שאם היינו מרמזים לטורקיה, שבאותו רגע היינו מפסיקים, בכל זאת זה הכואב, נכון? זה לא כמו אמריקה, לא כמו אירופה. דע לך, אמריקה ואירופה קונים הרבה פחות פר קפיטה לעומת ישראל, כי הם שמים שם מכסה מגן ודברים אחרים. רק ישראל פתחה את כל השערים פנימה. אם יש נותרה בנו גאווה לאומית, ואם נותרה בנו חשיבה אסטרטגית כלכלית, אנחנו צריכים לסמן את הסימון הזה, כי אני לא רוצה להכריז עוד מדינות, אבל יש מדינות שהן יותר קטנות מטורקיה. יש מדינות יותר קטנות מטורקיה, וקרובות אלינו, כל אחד ינחש מי זה מי, שכן נהנות מהסחר איתנו, שהוא מאוד משמעותי להם, אבל הם מחר יכולות להתהפך עלינו גם כן, שיבינו שיש משמעות.
תגיד ככה לסיום, בעניין אחר, מדיניות השיימינג של שר הכלכלה, שמענו עכשיו על דיפלומט שכנראה תצא מהרשימה הירוקה, מה אתה אומר על הדבר הזה?
תראה, אני מעולם לא חשבתי שמדיניות השיימינג היא מדיניות נכונה, קודם כל בתור ישראלי. אתה יודע, אל תעשה לך מה שלא ראוי, אל תעשה לחבר לך מה שלא ראוי עליך.
אז אל תעלו מחירים. אז אל תעלו מחירים, גם זה גם נכון לגבי אל תעשה.
אבל אתה מבין, יאיר, בוא נסתכל רגע מה קרה מתחילת המלחמה. ארנונה עלתה פעמיים, החשמל עלה פעם אחת, הוא כנראה עלה עוד פעם, המים עלה, שכר המינימום, בסדר גמור, הסכמנו לזה, הוא עולה באפריל עוד פעם. הכל מתייקר מסביב, כן? ואז אומרים לנו, אל תעלו מחירים. עכשיו, אני מסכים שבמלחמה צריך להיות קשובים, במלחמה צריכים להיות רגישים, אבל אחד, האמירה מלחמה היא אמירה קצת קשה, כי המלחמה הזו היא לא שבוע, היא לא שבועיים, היא כבר חצי שנה, ומי יודע מתי תיגמר. עכשיו, עדיין, אני גאה בתעשייה שלי, שבניגוד למסר הלא נכון לצערי של שר הכלכלה מעביר, רובה לא העלתה מחירים. אתם תמיד רואים את המדגמים של משהו, אבל רק אתמול פרסם על המס, שמתחילת המלחמה, המזון בישראל עלה ב3%. רק ב3%. בוא, זה לא דרמה. תחשוב כמה התייקר לנו, כמה עלו לנו המילואימניקים שאינם, כמה עלו לנו דברים אחרים, כמה עצירה, חלק גדול מפעלי המזון שלנו הם בדרום ועכשיו בצפון, חלקם עובדים עכשיו תחת אש. ולכן אני אומר, אני חושב שאלף כל השמיג לא ראוי. בית אנחנו מבינים מהם כמה צריך תעשייה ישראלית, אז מה אתה רוצה? תמיד יותר זו להביא מטורקי. אמרתי, אני לא יכול לדחות מחיר טורקי. ובסוף אני אומר דבר אחד, אני חושב שאם בכלל צריך לשים מדבקות, מוצרי המזון הישראלים, צריך לשים מדבקות צלש. אני הייתי שם. הייתי שם שבועיים אחרי האירועים בסדרות, באזור התעשייה, סדרות, סדרות. עובדים מפוחדים, כי עוד הסתובבו מחבלים באזור, באו לייצר על קווי הייצור שם, כי הם הבינו שאת המחויבות שלהם לעם ישראל ולמקום עבודה שלהם. האנשים האלה צריכים בטח צלש ולא שיימינג, ואני אומר אותם, תסתכל בסוף במספרים. שאתה מסתכל במספרים, הלמ"ס, לא אני, להם יש את כל הנתונים, 3% מתייקרות המלחמה. בתקופה שהכל מתייקר.
זה ברור, הדברים נאמרו, וגם את זה צריך באמת לומר. דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, תודה רבה.
תודה יאיר, ושיחזרו חטופינו בקרוב. אני מסיים כל רעיון עם זה, וזה לא מהפה לסתם, חייבים לעשות שזה.
186 ימים שהם כבר שם.
לגמרי נורא.
תודה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עם העניין הטורקי. אחד הענפים שעלולים להיפגע כבר עכשיו בעקבות הסנקציות הטורקיות, הוא ענף הנדלן שגם ככה סובל מאוד, אנחנו יודעים בתקופה הזאת, כי אין פועלי בניין. שלום רוני מזרחי, נשיא הקבלנים, נשיא לשכת הקבלנים.
שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
אתה מודאג?
אני מודאג, כן, תשמע, זה מכלול של בעיות, זה לא בעיה אחת, זה מחסור בעובדים, מחסור במנהלי עבודה ועובדים שמגויסים, בהתייקרויות של חומרי הבנייה, בהגעת החומרים בעיכוב של כחודש בגלל הסיפור החותים שמקיפים שם את כל דרום אפריקה. ואנחנו נמצאים פה בבעיה, והיום באים לנו הטורקים, אותם אנשים שמתפרנסים מאיתנו, והם עומדים שהם לא יספקו לנו חומרים.
כמו מה למשל, מה אתה זקוק? מה אתם לוקחים מהטורקים? מה אתם קונים מהטורקים?
שאלה, מה לא? ברזל, אלומיניום, פרופילים, חומרים מעובדים, תעשיית הבטון, חומרים, כלי עבודה, ציוד.
אבל זה לא השוק היחיד שאפשר לקנות ממנו, אני מניח.
נכון, וזו הטעות. הפכנו להיות מכורים, נרקומנים של השוק הטורקי. אותו דבר זה קורה גם בחופשות של הישראלים. והגיע הזמן שאותו ארדואן נחמד, שהוא מוסלמיסט אדוק וקיצוני ביותר, יותר מהחמאסניקים, שהוא מתעלל בנו מתי שבא לו ואיך שבא לו, והגיע הזמן שאנחנו כמדינה נתאחד, ואנחנו נטיל עליהם חרם. לא טסים ולא נוסעים יותר ולנפוש בטורקיה, ולא קונים מטורקיה. ברגע שתצא החלטה כזאת, ולא צריך לפחד פה ויגידו שפה עשינו תאום, אלא פשוט תהיה קריאה של הממשל, כמו שהטורקים מחרימים אותנו, מדינת ישראל החליטה שעד 2024 קונים, ומ-2025 לא קונים יותר מוצרים מטורקיה. כל אחד שיערך לעצמו לאיבוש שלו ממדינות אחרות, וברוך השם יש עוד 200 מדינות בעולם.
אתה חושב שזה יחיב להם? אתה חושב שזה יחיב להם? אנחנו סך הכל משק קטן.
אני אגיד לך למה...
אם צאו מישהו אחר למכור לו. אוקיי.
אתה צודק, הישראלים פר נפש, אנחנו צרכנים הכי גדולים בשוק הטורקי, אותו דבר התיירים שלנו.
מבחינה הזאת, זה נכון.
תמיד התיירים הישראלים, כן. פר 10 מיליון, אנחנו משאירים שם הרבה מאוד כסף פר אדם, אותו דבר ביבוא. אנחנו מייבאים מטורקיה לפחות פי 4, פי 5 מאותו שוק אירופאי מערבי, אנחנו צורכים ומייבאים מהם. ולכן יש מספיק שוק תחליפי, וצריך להיערך לקחת ממדינות אחרות, ולא ייתכן שכל פעם שהארדואן הזה, כל פעם שבא לו, הוא חוסם לנו וסוגר לנו את השוק, ועוצר לנו את העבודה מאוד צד אחד.
טוב, הוא כנראה כבר גמור אגב, ראית מה קרה בבחירות המוניציפליות שם, הוא חטף מכה, וכנראה...
הוא חטף מכה, ואני אגיד לך מאיפה זה בא, וזה בישראל לא יודעים.
מה?
האינפלציה בטורקיה היא מעל 60%. הריבית בבנק היא בין 70% ל-80%.
מגיע לו.
טורקיה היא בעצם מדינה בפשיטת רגל בדיוק כמו מצרים. טורקיה ומצרים, נכון, טורקיה הכלכלה יותר חזקה, אבל עדיין מצרים וטורקיה, המצרים, בוא נשים אותם בצד, היא מדינה בפשיטת רגל. ולכן, בגלל שהיא מדינה בפשיטת רגל, היא זקוקה לכל מטע חוץ שמגיע אליה.
הבנתי אותך.
היא זקוקה למטבע חוץ.
אז זה כן יכול לפגוע, זה כן יכול להחיב להם.
היא מדינה במצב כלכלי מאוד קשה. ולכן מעמדו של ארדואן שם מתערר, כי איך אמר פעם, אמר על זה קלינטון, אמר טיפש, זה לא
הכלכלה, טיפש, טמבל, כן.
וגם פה זה הכלכלה, בוא, בן אדם שצריך לפרנס משפחתו, ארדואן מוסלמי או לא מוסלמי, קיצוני או לא, טוב לו ישראל או לא טוב לו,
רוני,
אוקיי,
נקמנו בטורקים, הנה, נקמנו, 100%. קח אותי עכשיו לחצר האחורית שלך, או הקדמית אפילו. בכל זאת אתה אומר שאנחנו קונים מהם הרבה מאוד מוצרים לענף הבנייה. גם ככה אין פועלים. הצפי הוא שבתוך חצי שנה המחירים יזנקו לשמיים, בגלל שלא בונים. עכשיו גם לא יהיה חומרי גלם, אז עוד יותר לא יבנו. ממי כן אתם יכולים לקנות, ואיך זה ישפיע על מחירי הדירות? כי סביר להניח שאם קנו מהטורקים זה בגלל שהם היו הכי זולים. מאיפה תקנה עכשיו את המלט שלך ואת המתכות ואת הברזל וכל זה?
תראה, לכל אחד יש תחליפים. יש באירופה מספיק מדינות כמו יוון, כן. יוון, יש לך את רומניה,
באותם
אוקראינה,
מחירים, כי אתם תגלגלו את זה אחר כך על רוכשי הדירות.
באותם מחירים ולפעמים גם יותר זול, פשוט הפכנו להיות רגילים לקנות מהטורקים,
הבנת.
כי היה לנו נעים וקל והם מאוד קרובים אלינו. בוא, יש לך היום בדרום מזרח אסיה מספיק מדינות יצרניות שניתן לקנות מהם את כל המוצרים שאנחנו קונים מטורקיה, לרבות אבן ושי שהטורקים יתברכו בזה.
אז אתה אומר לעבור היום... אליהם וגם להישאר אצלם, לא לחזור אחר כך
נכון,
לטורקים.
נכון. ולהתחיל לבנות מערכת יחסים וכלכלות עם אותן מדינות שהן לא אויבות שלנו, ואין להן סכסוך איתנו, ולא שאצלהם הדת משחקת תפקיד, אלא הכלכלה משחקת תפקיד. אותן מדינות שאצלהם הדת הוא במקום האחרון, ויותר הכלכלה מדברת. כולל מארצות הברית לקנות מוצרים. בוא, גם אתה היום יכול להביא מארצות הברית מוצרים יותר זולים מטורקיה, שלא נתבלבל. טורקיה זה לא מרכז העולם.
מארצות הברית מוצרים מקבילים יותר זולים מטורקיה?
בוודאי.
מה עם השאלות? זה מעניין אותי.
בוא, אני נותן לך את השוק הענק ביותר היום, חוץ מארצות הברית, זה סין. היום בסין, כל מה שיש בטורקיה, יש בסין ביותר בזול.
זה נכון, זה סין, אבל אמרת...
והסינים אוהבים אותנו, לא אוהבים איתנו, במסחר הם לא פוגעים. מה שקשור למסחר הם ממשיכים לעשות עסקים, ולא אכפת להם מה קורה
כן,
בעולם.
כן, אבל הם קוראים אותנו באום.
יכולים להצביע נגדנו באום, סחורה הם מוכרים לנו תמיד, ומאף פעם לא יחרימו אותנו. ומה שקורה באום, בבדיחה הזאת, לא הייתי מתייחס אליה, כי היא לא קשורה לענף הבנייה, או בכלל לכלכלה הישראלית, יותר זה התדבית של מדינת ישראל בעולם, וזה צריך לנהל אחרת. אני לא בא להעביר ביקורת איך אנחנו מתנהלים באום ובעולם, אבל ברגע שאני מדבר על כלכלה, בוודאי שיש תחליפים להספקה מטורקיה, ואנחנו צריכים להודיע שמאחל מינואר 25 ישראל, לישראלים לא נוסעים לטורקיה ולא קונים מוצרים. ואני רוצה לראות את הטורקי הגיבור הזה, שאני גם תאר לעצמי שאוטוטו הוא הולך, נכון שהוא נבחר נשיא עד 2026, אבל ברגע שהישראלים לא יבואו לשם, תאמין לי, הם ירגישו את זה טוב בכיס, ולדעתי הלחץ שיופעל עליו מבית יביא אותו להתחנן שנקנה מוצרים, ואני יודע מה אני אומר.
טוב, יש למה לחכות ולצפות. רוני מזרחי.
יש למה לחכות, תשים לב שדברים שאני אומר תמיד קורים בסוף. לרבות עליית המחירים שגם תבוא עלינו לצערי.
אתה עורך קבוע אצלנו בתוכנית, אני מוכן לבדוק את זה. לא, סתם, אני צוחק. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה לך כרגיל.
תודה רבה.
להתראות. קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד השלום, ודרומה ממחלף ההלכה עד קיבוץ גלויות. בדרך 6 דרומה עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן, ובדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא ועד שורש. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה עוד צבע הכסף. נספר לכם על הכוחה בסופרמרקט שהתבקשה בצטה מהסופר לבצע איזושהי בדיקה בין המוצרים שהיו לה בעגלה לבין מה שהיא שילמה בקבלה. אני מניח שלהרבה מאוד זה קרה, גם לי זה קרה. איך הסיפור הזה נגמר? מעניין, כדאי לכם להישאר. אנחנו בהחלט כאן צבע הכסף, 4:32 דקות, שימו לב לסיפור הזה. לקוחה בסופרמרקט, במרכול, סיימה את הקנייה שלה, היא באה לצאת החוצה, ואז היא עוקבה לבדיקה ביציאה. זה קורה לפעמים, גם לי זה קרה כמה פעמים. ניגשים בסוג של נימוס כזה, כי זה סוג של נימוס, כי זה לא מנומס תכלס בקרה כזה, יש לו מסתכלים על זה. אומרים שרוצים לבדוק שבטעות לא נכנס לעגלה איזה מוצר שלא נמצא בחשבון, בטעות. זה קורה בדרך כלל כשנמצאים בקופה העצמית, זה אף פעם לא נעים, אבל אצלי לפחות זה תמיד נגמר בשלום. הפעם הסיפור הזה גם נגמר בשלום. ללקוחה, לרשת, ויקטורי במקרה הזה, זה נגמר קצת פחות בשלום. שלום אבישי גרינצייק, כתבנו לעני משפט.
שלום, זה נגמר באמת בשלום, אבל בשלום ירושלים.
שלום ירושלים. מה קרה שם בדיוק? ספר לנו.
אז כך, מה שאתה תיארת זה הקופות העצמיות. כן. ושם כל מי שהולך לקופה העצמית יודע שהרשת או הסופרמרקט עושה בדיקה מדגמית.
נכון, יש לא שלט יודע. כזה, נכון. כן.
ואז ממילה אתה הולך למקום שאתה יודע שעשויים או עלולים לבדוק אותך.
כן.
אבל בקופה רגילה, כל מה שאתה יודע שצריך, זה אתה משלם, ואז למאבטח ביציאה, אתה רק מראה לו שיש קבלה, ואתה יוצא. פה, לפני שהיא יוצאת החוצה, מגיע הקבט של הסופרמרקט, של ויקטורי, ואומר לה, בואי תתלבי בבקשה אליי, לקופה הראשית, ולוקח לה את הקבלה, ובקבלה עוברים על הרשימה, רואים שהכל בסדר, והיא הולכת לה לדרכה. היא נפגעה עד עמקי נשמתה, היא טוענת בעצם שהקונים בסופר הבינו מה, למה לוקחים ממני את הקבלה, למה שולחים אותי לקופה הראשית.
יש בזה משהו.
כן, כי היא חושדים בי שאני גנבת.
נכון.
והיא הגישה תביעה גם של לשון הרע, כי עצם לקיחה, עצם המעשה, עצם הלקיחה, בעצם אמרתם, זה כאילו שאמרתם, לשון הרע זה לא דווקא, אם אני אמרתי עליך
שאתה גנבת. כאילו אמרתם, אנחנו חושדים בך שזה, כן, שלקחת משהו שלא ברשות. שלא שילמת עליו, כן.
נכון, ועוד משהו שהוא מעניין, לא רק לשון הרע, אלא גם חיפוש שלא כחוק. זאת אומרת, אם סתם ככה אני חושד בך משהו, אני לא יכול להיכנס לך לאוטו ולהתחיל לחפש, בוא נראה מה יש למר ויינרב באוטו. צריך הסמכה חוקית.
זה כולל סקיות? זה כולל סקיות בסופר? זה גם המרחב הפרטי שלי?
אני רוצה לגלות לחסוד, אני קונה 100 שקיות ב-10 שקלים בסופר. אבל באמת? זה עניין אחר.
אני מסתובב עם שקיות כאלה של בד יוטה, כי אני לא רוצה לזהים את הסביבה.
אני גם לא רוצה, אבל אני גם רוצה שקיות. אבל נחזור לענייננו. אז כן. זה בעצם הייתה הטענה שלה, גם של עיכוב שלא כדין, זאת אומרת, על סמך מה אתם אומרים לי, רגע, רגע, תשארי פה, ואנחנו רוצים לבדוק. אתם שוטר, יש חשד סביר לעבירה פלילית, על מה, על מה זה? הגיש את הצביעה, ומה שמעניין זה שהשופט מקבל את הטענה של הלקוחה, הוא אומר שאין הסמכה חוקית לחיפוש הזה, האדם מן השורה שרואה שמעכבים אותה, הוא מבין שיש בעיה, כיוון שאין נורמה שעושים איזו בדיקה מדגמית או אקראית, בניגוד לקופות העצמיות, ששם, אוקיי, מבינים שנפלת במדגם, אין פה חשד כלפיך אישי, ואז אמרנו, גם לשון הרע, גם חיפוש שלא כדין,
כמה היא טבעה?
היא טבעה 30,000 שקל, והיא קיבלה 12 או 13,000 שקל, שזה בעיניי סכום די משמעותי על...
כן, זה ללא ספק, ללא ספק זה סכום משמעותי, כן, אולי לרשת לא, אבל... בחוויה, תראה, קודם כל זה לא מוחק באמת את התחושת שיימינג שבוודאי הרגיש. העניין הוא, לאן זה לוקח אותנו קדימה? האם בוויקטורי עכשיו לא יבצעו חיפושים מהסוג הזה, ובכלל ברשתות האחרות, כן?
כי... נכון.
כי לקוחות, גם לקוחות שופרסל, רמי לוי ואחרים כמובן יכולים עכשיו להגיד, לא, לא, אתם לא מבצעים אצלי חיפוש כי אין לכם סמכות. האם אפשר להישען על הפסיקה הזאת?
אז כן, אז יש פה עניין הרבה יותר רוחבי, שלפי בית המשפט בחיפוש בבדיקה מדגמית בקופות עצמיות זה לגיטימי וזה בסדר גמור, כל מי שנכנס יודע שהוא נכנס על דעת זה. אבל חיפוש בקופות רגילות, זה אסור, והדבר היחיד שמותר לסופרמרקט זה לבקש קבלה, לראות שיש קבלה. מעבר לזה, בדיקות מדגמיות או בוא תתלווה אליי וכל הדברים האלה, זה פשוט אסור, וזה עילה לתביעה.
מעניין, סיפור חשוב. אנחנו נעשה איזושהי בדיקה רוחבית פה, אני חושב. גרינצייג, אבישן גרינצייג, כתבי משפט, תודה.
תודה, תודה.
שלום רונן פולק.
אהלן.
מה אתה אומר? בוא נגיש מחר שאילתה לכל רשתות השיווק, ונשאל אותם אם מתכוונים בעקבות, נשלח להם גם את הפסקה הזאת. גרינצייג, אם אתה עדיין איתנו, שלח לנו את ה... הוא שלח קודם, נכון, נכון.
אנחנו חבר'ה רציניים.
כן, נהדר. אז בוא נבדוק את זה מחר.
כן, זה מעניין.
יש משהו בבדיקות האלה שזה באמת פולשני, וזה לא נעים, זה קופה עצמאית, בסדר, אין קופאי או אין קופאית, אני יכול להבין את זה. אבל אם זה קורה אחרי שאתה עובר קופאית שעברה וסרקה מוצר מוצר, מה נסגר איתכם אנשים?
תשמע, מצד שני, ואני לא מאמין שאני פה ככה, אתה יודע, אני לוקח את הצד של הסופרים רגע,
כן.
אבל...
זה באמת רגע נדיר.
האם כל המערכת הזאת, אני שואל את עצמי, מבוססת אך ורק על אמון?
לא, יש מצלמות. אני בטוח שיש... מה זה בטוח? יש קבט, אולי לקבט גם יש אנשים... שמסתובבים, אין לי ספק שזה קורה, מסתובבים במהלך, ברחבי המרכול, כדי לוודא שאנשים לא מגניבים איזה משהו לתוך איזה שקית חיצונית, או תיק, או משהו כזה, כן. יכול להיות, כן, ויש גם מצלמות, שאנשים שיושבים באיזה חמל כזה, ומסתכלים לראות שאנשים
לא מכניסים לכיסים דברים. צריך פה איזה מערכת, אין ספק שצריך...
אבל זה בראש ובראשונה מבוסס על אמון, זה חייב להיות מבוסס על אמון.
כל החוויה הזאת של, אני זוכר את הפעם הראשונה, אתה משתמש בקופות העצמיות?
אני כן.
גם אני משתמש בזה.
שם תור נורא קצר.
נכון, אבל אגב, אני עשיתי פעם חישוב, וגעתי למסקנה שגם אם אני אעמוד את כל התור הארוך בקופות הרגילות, זה ייקח לי פחות זמן מהזמן שלוקח לי להעביר את המוצרים.
מה,
למה, אתה התמקצעת בזה? בלהעביר מוצרים? לפעמים זה לא קורה, לפעמים זה לא. לוקח לי המון זמן להעביר כל מוצר ומוצר.
אבל ברשת שבה אני קונה, תקשיב, על קרני אינפרה אדום האלה, הם קוראים את הברקוד עוד לפני שאני מתקרב אליו. זה מדהים. תוך שנייה, פק, 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 זה מדהים. אני נכנס ישר לזה.
אני לקח לי פעם עגלה מלאה יותר משעה, בקופה.
אני לא יודע איפה, באיזה רשת זה.
לוקח לי, אתה יודע, לוקח לי זמן. אני לפעמים לוקח חופש מהעבודה כדי ללכת לקניות, אתה יודע.
אתה במקרה שלך, כן, כי אתה עובר אצל כל רשתות השיווק וקונה את המוצר הזול ביותר ברשת הספציפית.
כן,
טוב. שיטת פולק, מה שנקרא.
כן, ממש, המצאת השיטה פה.
טוב, לא באנו לדבר, בעצם כן באנו לדבר על זה, אבל מזווית אחרת, כן.
קניות לחג, אתה יודע.
כן.
זה משהו שעשית כבר?
עדיין לא.
אוקיי. יש לך עוד לא הרבה זמן. תתחיל עם הניקיונות וזה. הגיע הזמן.
נראה לי שבשישי הזה אני אעשה את זה.
אנחנו סיפרנו לכם גם בשבוע שעבר על הפערים העצומים בין הרשתות השונות לגבי מחירי המוצרים לחג. מצאנו פערים, לא אנחנו, המועצה לצרכנות מצאה, משרד הכלכלה, פערים של 32% בין הרשת היקרה, AMPM, לזולה, רמי לוי, שהם 929 שקלים, זה הפער בעצם. עכשיו תשמע, ברור ש... קניות לחג, אף אחד לא עושה במקומות כמו AMPM.
לא, יש כאלה שעושים.
לא יודע, אני מניח שהמקומות האלה בעיקר נועדו כדי לעשות השלמות של הרגע האחרון.
אתה זוכר שלפני כמה ימים פתחתי את התוכנית עם סיפור של מאזין ששלחנו לו וואטסאפ, את הריבית שהוא מקבל על הפלוס שלו בעוש, היה לו, יש לו, קבוע, ככה הוא העיד את זה גם על עצמו, שיש לו משהו כמו בין 160 ל-170 אלף שקלים, קבוע, פלוס בעוש. עכשיו, למה אני מזכיר אותו?
לא יודע.
כי הם האנשים שכנראה קונים ב-AMPM.
תראה,
קבוע, 160 אלף שקל בעוש.
אלוהים ישמור. זה טוב שיש גם את החנויות האלה, ליד הבית, מתחת לבית, לרדת, לקנות משהו ש... מה לעשות, נגמר.
כן, זה סוג של חנות נוחות.
בדיוק, זה סוג של חנות. אבל את הקניות הגדולות, זה ברור לכולם שיש את החנויות הדיסקאונט, ואנשים יוצאים קצת יותר רחוק.
לאנגל.
כדי לקנות. נכון. המלצה הכי טובה שתמיד נתנו היא לעשות השוואת מחירים. אמרנו בשבוע שעבר, זה דורש זמן וסבלנות, שלא לדבר על זה שאנשים רבים עושים את הקניות שלהם גם לפי כרטיס מועדון הלקוחות שיש להם, כי הוא מקנה להם הנחות כאלו ואחרות, וגם לפי הקרבה לבית. ובכל זאת, אם מדובר בקנייה גדולה מאוד, כדאי לעשות גם השוואת מחירים. אז היום באנו להמליץ על אפליקציה שגילינו, האמת היא שמאזין גילה לנו, נכון?
מאזין כתב לנו לוואטסאפ, הכיר לנו את אפליקציית CHP, שרי. אוקיי, זה השם ה...
כן, לא, כי CHP זה הדבר הכי לא קליט בעולם.
כן.
בערך לקרוא לאפליקציה.
אבל לא, קוראים לאפליקציה שרי.
יש לה גם כזה ציור של דובדבנים, נכון?
דובדבנים, נכון, כן, כן.
עשינו ניסיונות וזה אשכרה עובד.
וואי, זה מדהים.
ממש.
תקשיב.
הרקת אותי, שלחת לי את זה איזה יום אחד.
נכון, אמרתי לך,
גזלת לי, יש כל כך הרבה שעות שינה עכשיו.
אתה, כן, מכיר לך להתמכר לזה. יש כאלה שמתמכרים לאנגרי בירדס, ואתה מתמכר לאתרים. אנגרי בירדס,
בואי, אתה חי בפעם שאלוהים ישמור.
לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו.
טוב שלא אמרת טטריס.
לא, לא, אני יודע שזה לגמרי
ארכיאולוגי
העניין הזה. נזכרתי באפליקציה הזאת לפני כמה ימים, הורדתי אותה, אני לא יכול לעזוב את זה. לא יכול לעזוב את זה. זה ממכר. לא משנה, אתה מאלה שמתמכרים לאפליקציות להשוואות מחירים, סבבה, כל אחד והכיף שלו. בוא נתרגל אותה קצת, את האפליקציה, מה אתה אומר? לא יודע. בא לי בוץ, בא לי בוץ. בוא נראה קפה שחור.
אני הולך לחצילים.
אוקיי, אז תעשה חצילים.
בא לי להכין חצילים.
הנה. אוקיי.
מפרום.
וואו, אוקיי.
מוסקה, מוסקה, נכון? כן, חצילים.
טוב, תשמע.
מה?
אנחנו לא נעשה פרסומת פה, כן? אבל המחירים נעים בין 8 שקלים ו-90 אגורות, ועד...
אתה מזין את העיר שאתה...
וואו, עד 13 שקלים.
של מה?
לסקית של כמה יש פה?
מה, קפה...
קפה שחור,
קפה טורקי, קפה טורקי.
קפה טורקי.
נו, באמת, עכשיו אתה...
כן. בסדר, בכוונה לקחתי מוצר כזה. זה בסוג המוצרים האלה, שאתה עובר לידם, אתה זורק לעגלה.
תקשיב, אין לנו...
עוד מוצר כזה, ועוד מוצר כזה, ועוד מוצר כזה.
אין לנו זמן, אנחנו חייבים להתקדם.
באמת?
כן, כן, הנה, קובי נוזף בנו כבר. בוא נאמר שלום למשה דולב. הוא מנכ"ל אפליקציית שרי, אלן.
הוא היזם של האפליקציה שרי. שלום, אלן.
ערב טוב לשניכם.
וואי, תקשיב, לא שמענו על האפליקציה הזאת עד היום. מה קורה?
ואני אקח לתשומת ליבי,
גם אנחנו לוקחים לתשומת ליבנו, האמת.
תשקיעו קצת בפרסום וכאלה.
לא, הנה, יש לנו, אנחנו נותנים להם פה עכשיו חינם, באמת אנחנו מפרגנים.
כן, כי אלף זה חינמי, אנחנו לא...
אחלה, דרך אגב, האפליקציה CHP זה כי באנגלית שרי פיקר, זה כותפי דודבנים, זה בדיוק מה שהוא עושה, החבר שלך שם באולפן, הוא בוחר והולך לכל מקום, ובוחר את העסקה.
כן, אנחנו קוראים לזה שיטת פולק, והיא לא מומלצת אגב.
בסדר, לפעמים כן.
אלא אם כן, אתה עושה את זה רגלית, ואז אתה גם שורף קלוריות על הדרך.
אתה בסוף עושה אופטימיזציה בין זמן לכסף. זאת אומרת, אם יש לך הרבה זמן פנוי, אתה לחסוך הרבה כסף.
זמן זה כסף. משה, מה שהכי מסקרן אותי כשאני משתעשע באפליקציה הזאת, עשיתי את זה גם כן לא מעט, לא כמו פולק, אבל עשיתי את זה. איך אני יודע שהמחירים האלה הם באמת מחירים נכונים? אתה כותב פה למשל בגוד פארם ברענן, אז זה עולה ככה, בשופרסל ככה, רמי לוי ככה, פרש מרקט, ממש, יש פה ויקטורי. איך אתה יודע, מה...
תשמע, בלי להיכנס יותר מדי להיבט הטכני, בצורה מאוד מפושטת אפשר לומר שאני כאילו מקושר לקופות של הרשתות. זאת אומרת, הנתונים הם משם. אם אתה תלך לאותו...
למה שנתנו לך לעשות את זה אבל?
הם לא עושים את זה בהתנדבות כמובן, הם מחויבים על פי חוק. אל תשכח שמדובר במידע שהוא
ציבורי. גם כמה פעמים ביום, נכון?
נכון. נכון, המידע הזה הוא בעצם ציבורי.
ציבורי, וכל אחד יכול לגשת אליו בעצם.
נכון, 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 בדיוק כמו שאתה יכול
לגשת אליו. רגע, זה מיועד לצרכנים יותר או לקמעונאים?
בבקשה?
זה מיועד לצרכנים יותר או לקמעונאים? שיכולים לרגל אחד אחרי השני.
גם זה טוב דרך אגב, כי זה מעצים את התחרות. זאת אומרת, פעם הם היו שולחים סוקרים לרשת המתחרה, שלפעמים היו חוטפים מכות, או מרגלים, או כל מיני משתבים, או לקוח שמוי.
במגה, חצילים, ככה וככה. תגיד רגע, אבל אני רואה פה למשל רשת בשניים, שלושה רחובות שונים. אז אתה מקבל את זה ממש, המידע מגיע ברזולוציה של סניפים, לא של רשתות.
אמת, אמת. וואו. המידע הוא ברזולוציה של סניפים, נכון? כי לפעמים בין סניפים שונים של אותה רשת, יש הבדלי מחיר. אפילו באותה עיר, דרך אגב, במיוחד בדברים כמו פירות וירקות, יכול להיות הבדל של, של, של כמה אחוזים, בין כמה עשרות אחוזים, בין סניפים שונים של אותה עיר.
תגיד, אנחנו הרבה משתמשים בזה? ככה אתה רואה את הכניסות?
יש די הרבה משתמשים בזה, אני לא ממש עוקב אחרי כל כניסה וכניסה, אבל יש די הרבה משתמשים באפליקציה, אבל אני אקח לתשומת לבי את ההערה שלכם, שאנחנו מכירים אותה.
לא, לא, הנה אנחנו גם, להפך אנחנו מפרגנים ונותנים, כי זה חשוב.
היה פעם אתר שקראו לו My Supermarket, היה עוד אתר שקראו לו הסופר, שהיה עושה בעצם אותו דבר. חיפשתי אותם לפני כמה זמן, ולא הצלחתי למצוא את האתרים האלה יותר. אז מה המודל הכלכלי שלך בעצם, עם האפליקציה החינמית?
זה המודל של פרימיום, זאת אומרת, לצרכנים, לכם, לכולם, לכל הציבור זה חינם. צרכנים מקצועיים יותר, כמו למשל חנויות, משלמות לי על מידע שהוא באוריינטציה יותר של חנויות.
רגע, אתה יכול גם להרכיב לי ממש את הסל?
כן, כן, אתה יכול. אתה יכול להרכיב פה, איך לא ראית את זה?
אתה יכול להרכיב שאל, אתה גם יכול לחסוך עם זה לא רק כסף, אלא גם זמן, כי יש אפשרות, פיצ'רים שהוספתי, של ניהול רשימה קבועה. זאת אומרת, אני למשל, אצלי בבית, אני עובר על הרשימה הקבועה של מה חסר לי, אוקיי? ואז מתוך, אני פשוט מסתכל, כמה יש מכל דבר, ומוסיף לרשימת הקניות. רשימת הקניות עצמה ממוינת לפי מחלקות בסופר, ואז אני בסופר פשוט עובר סעיף סעיף.
פשוט נהדר, משה דולב.
ממש אפליקציה נהדרת.
ממש, תורידו, כן, תנסו לפני החג, אולי תחסכו כמה שקלים.
CHP, אפליקציה שרי, זה גם באנדרואיד וגם למי שיש אייפון. משה דולב, יזם האפליקציה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לשניכם, בהצלחה.
להתראות. רונן פולק, תודה רבה גם לך.
תודה.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה העדכון משוקי הכספים. כן, דיווחי תנועה קודם, ברור, ברור, ברור. טוב, איפה דיווחי תנועה? איפה הם? למה אני לא רואה אותם? הנה, בגיא הצפונה. עומס ממחלף גבעת שמואל עד מורשה, ובדרך החוף צפונה יש עומס מחוף השרון עד מחלף נתניה. עכשיו פרסומות. אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי און, אהלן.
הם טובים יאיר.
אנחנו קצרצרים היום לצער.
נרוץ במהירות, נרוץ במהירות הבנתי היום. אז אחרי יומיים של עליות שערים, אפילו חדות, אנחנו יורדים. המגמה התנודתית נמשכת, אנחנו בירידות של 1% עד 1.5% במדדים המובילים. הבנקים מדרימים לעשות ויורדים בכמעט 2%. אם מתקלים על אירופה בקצרה, אנחנו רואים מסחר מעורב עם נטייה לירידות שערים, והנסדק בשעה האחרונה נפתח המסחר בעליות שערים קלות. נסדק עולה בכ-0.4%. אנחנו גם היום, גם מחר, נהיה במסחר יחסית רגוע, מחכים לנתוני האינפלציה. מה שיתפרסם מחר, אינפלציה בארצות הברית, זה יקבע את המשך המגמה. מתח לסיום, אנחנו בהתחזקות קלה של השקל היום מול הדולר, ל-3.69 שקלים, וגם מול האירו ב0.5% התחזק היום ל-4.01 שקלים, שקל אירו, בקצרה.
תודה רבה, אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל. המשך ערב טוב. עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולה, קובי זרח, איליה צ'רניאשוב. הוואטסאפ שלנו 050-693-7701. סיפורים צרכניים בעיקר. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. 186 ימים למלחמה, 133 חטופים עדיין בעזה. בשורות טובות, אמן, בקרוב.